אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הכל יקר, אתם לא צריכים אותי שאני אגיד לכם את זה, אתם מרגישים את זה טוב טוב בעצמכם. הדלק, החשמל, החופשות, בסופר, הכל הכל יקר. וזה מצטרף לעוד משברים שקשורים לעולמות הכלכלה. הבורסות נופלות, האינפלציה עולה, תקופת פוסט קורונה עם כל מיני מאפיינים ייחודיים שלא הכרנו קודם לכן, ואז מדינות מעלות את הריבית ויש ויכוח אם הממשלה נערכה כראוי או לא נערכה כראוי למצב הזה, עד שאפשר די בקלות פשוט ללכת לאיבוד. היי, כאן חן ביאר ואתם על עוד יום, ההסקט החדשותי של כאן, והפעם פרק לבקשתכם, המאזינים, כי ערכנו סקר ואתם הצבעתם והשפעתם וקבעתם שאתם רוצים שנדבר איתכם על עליות המחירים. אז אנחנו מכבדים את רצון הבוחר, מיד יהיה כאן שאול אמסטרדמסקי עם הבהרות, מורה נבוכים וסדר בבלגן. למה הכל יקר? שאול אמסטרדמסקי, שלום.
אהלן.
אנחנו שומעים הרבה מאוד על עליות המחירים וגם מרגישים מן הסתם בכיס שלנו, אבל עד כמה חריג מה שקורה כאן בתקופה האחרונה, ועד כמה התחושה שלנו באמת משקפת את מה שקורה במציאות, במובן הרחב יותר?
אז שאלת פה כמה שאלות, בואו נתחיל לפרק אותן, אוקיי? אז דבר ראשון, מה שקורה עכשיו בשנה האחרונה הוא חריג ביחס למה שקרה למשל בעשור שקדם לשנה האחרונה. בעשור שלפני זה לא ראינו עליות מחירים רוחביות כמעט בכלל. המדד עלה באחוז או באפס אחוז, או אפילו ירד קצת בחלק מהשנים. ועכשיו פתאום הוא עולה יחסית מהר, כן? מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים ביותר מ-4 אחוז, שזה א', הרבה יותר ממה שראינו בעשור האחרון, וב', זה גם יותר מהיעד שהממשלה קבעה לבנק ישראל, שהוא הגוף שאמור לטפל ביציבות המחירים. היעד אומר בין אחוז ל-3 של עליית מחירים בשנה, ועכשיו אנחנו ביותר מ-4, ויכול מאוד להיות שזה יהיה עוד אפילו יותר מזה, אנחנו נדע את זה בקרוב, לכן זה חריג. אבל, שאת השאלה, עד כמה ה-4 אחוזי עליית מחירים האלה שאנחנו רואים במדד המחירים לצרכן, היא באמת מה שאנחנו מרגישים. כי יש המון אנשים שטוענים שארבעה אחוזים האלה הם כלום. הם לא משקפים באמת את יוקר המחיה, ושהסל שלהם מתייקר הרבה הרבה יותר. אולי גם אתה מרגיש ככה, אני לא יודע. עכשיו, הפער הזה בין המדד לבין התחושה, הוא פער מאוד הגיוני, והוא לא מעיד על איזושהי קונספירציה מאחורי המדד, כמו שיש כל מיני אנשים שחושבים, אלא על זה שהמדד לא בהכרח מודד את מה שאנחנו חושבים שהוא מודד. המדד הוא בעצם מדידה של מה קרה למחירים של סל מוצרים ממוצע של משפחה ישראלית ממוצעת. רק שאת הסל הממוצע הזה לא באמת צורך מישהו. הסל הזה מכיל אלפי מוצרים שהמשקל של כל אחד מהם במדד עצמו הוא יחסית קטן, הוא בעצם סוג של ממוצע של כל הישראלים בישראל. אבל הסל שאתה צורך הן, והסל שאני צורך, הם לא בהכרח הסל הזה. ולכן יכול מאוד להיות, שמבחינתך הסל הצריכה הממוצע שלך, זה בעיקר מה שאתה קונה בסופר כל שבוע, ואולי מה שאתה מוציא על חינוך לילדים, וקצת, אתה יודע, חשמל ודברים בבית, ובטח דלק וכזה. אבל אתה לא קונה טלוויזיות כל הזמן, ולא קונה בגדים כל הזמן, ולא מעניין אותך אם המחירים של הדברים האלה הוזלו. הסל שלך התייקר משמעותית. ולכן מפה נובע הפער בין התחושה שלנו בכיס, התחושה שלנו כשאנחנו נכנסים לחשבון הבנק, לבין המדד שהוא אכן בעלייה משמעותית ביחס לעשור האחרון, אבל עדיין משמעותית פחות ממה שאנשים מרגישים על בשרה.
אנחנו יודעים להסביר מאיפה באה עליית המחירים הזו, שכבר נמשכת לא מעט חודשים מפה לשם, גם העלייה במדד וגם העלייה הסובייקטיבית שאנחנו מרגישים, שאולי נובעת למוצרים שכל אחד מאיתנו רוכש באופן אישי?
כן, אנחנו יודעים. זה התחיל בקורונה. הקורונה עשתה שני דברים בהקשר הזה. היא מצד אחד שיבשה את כל הצד של ההיצע. היא גרמה להמון סגרים ולהמון עובדות ועובדים שלא מגיעים לעבודה שלהם, כי הם חולים או בבידוד, ואז שרשראות הספקה נדפקו כבר בשלב הראשון שלהם, של היצור. בהמשך היא יצרה המון בעיות בנמלים ובמחולות ובשינוע הימי, והפכה את השינוע הימי למאוד מאוד יקר. זה הרס את כל צד ההיצע. מצד שני, בחלק של הביקוש, הקורונה הקפיצה את הביקוש להמון המון מוצרים. כולנו קנינו המון דברים בקורונה. אני קניתי אופניים, אנשים קנו, אתה יודע, את המצלמות הקטנות האלה שאתה שם על המחשב, ואז אתה עושה איתם זום, או אוזניות, או דברים לילדים שיהיה להם מה לעשות כשהם בבית כל כך הרבה שעות. אנשים קנו המון דברים, ופתאום הייתה עלייה משמעותית בביקוש מצד אחד, ופגיעה בהיצע מצד שני. וכשיש לך עודף ביקוש על היצע, המחירים עולים. אז זה התחיל שם, אבל זה לא נגמר שם. כי כשהעולם התחיל להתאושש מהקורונה, ושרשראות האספקה טיפונת התחילו לחזור לעצמן, אז קרה דבר פחות או יותר האחרון, מבין כל הדברים שהיינו רוצים שיקרה, התחילה מלחמה באוקראינה. והמדינה שהתחילה את המלחמה באוקראינה, זו אחת מיצרניות האנרגיה הכי גדולות בעולם, רוסיה. רוסיה היא יצואנית ענקית של נפט ושל גז ושל פחם. ולכן, ברגע שהתחילה המלחמה וברגע שהוטלו סנקציות על רוסיה, אתה רואה את מחירי האנרגיה עולים מאוד, ומחירים של סחורות באופן כללי עולים, שמיוצאות מרוסיה מניקל ועד חיטה, והדבר הזה בסופו של דבר מתגלגל גם אלינו הצרכנים, כי זה מעלה את המחירים של פחות או יותר הכל.
כלומר, זה מעין כדור שלג כזה. אם הדלק מתייקר, אז החשמל מתייקר, ואז זה מביא להתייקרות של כל מוצרי הצריכה שאנחנו רוכשים בסופר, במקומות אחרים. יש דרך לעצור כדור שלג כזה?
תראה, אם המלחמה באוקראינה תסתיים מחר בבוקר, זה ללא ספק יעזור. זה לא אומר שמחירי האנרגיה יצנחו בבת אחת לרמה שבה הם היו לפני הקורונה, כי אתה יודע, מדינות אירופה אמרו למשל שהן יקטינו את התלות שלהן בגז הרוסי ובאנרגיה הרוסית. זה תהליך ארוך טווח, אבל זה בהחלט מעוטט על משהו. אז זה לא שהמחירים יחזרו בבת אחת לרמה שלהם מקודם, אבל זה ללא ספק יעזור. וחוץ מזה, ככל שהעולם מתאושש מהקורונה, על אף שעדיין נסגרים בסין וכל מיני דברים כאלה, גם מחירי ההובלה הימית כבר התחילו לרדת, הם לא חזרו עדיין לרמות שלפני הקורונה, אבל הם כבר לא ברמות השיא שלהם, וגם הסחורות המחיר שלהם מתחיל לרדת. בקיצור, עושה רושם שזה משתפר, אבל זה עלול לקחת זמן.
ישראל, כמו שאנחנו יודעים, היא מלכתחילה מדינה מאוד 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 יקרה, ולכן אנחנו גם מרגישים כל שינוי, אני חושב, אולי בצורה דרסטית יותר בהשוואה למקומות אחרים בעולם. איך אנחנו עומדים ביחס לעולם, ואיך העובדה שהמחירים כאן הם יקרים מלכתחילה באה לידי ביטוי?
אז המחירים אצלנו עלו, אבל יחסית הם עלו פחות ממה שהם עולים במדינות אחרות. אם ניקח למשל את הגוש האירופי, היכן שקצב עליית המחירים הוא נע בין 6-7%, תיקח את בריטניה, היכן שהקצב הוא 9%, וגם ארצות הברית, שזה כבר חצה את 9%, זו כבר אינפלציה משמעותית מאוד. אנחנו רק ב-4% ועשירית, שוב זה גבוה, אבל זה חצי פלוס מינוס, ממה שעלו המחירים במדינות אחרות, וזה נובע מזה שהם עלו המחירים האלה במדינות האלה מסיבות שונות. למשל, אנחנו בישראל הרבה יותר עצמאים אנרגטית מאירופה, חלק גדול מהחשמל שלנו מיוצר על בסיס הגז הטבעי שנמצא לחופי ישראל, במאגרי לוויתן ותמר, והמחיר של הגז הזה הוא הרבה יותר זול ממה שהרוסים מוכרים את הגז למדינות אירופה, בטח הרבה יותר זול מגז נוזלי שמביאים מאוניות. אז זה מאפשר לשמור את מחיר החשמל יחסית נמוך, למרות שהוא עולה בימים אלה כאן בישראל, פשוט משום שעדיין רבע ממנו מיוצר על ידי פחם, והפחם הזה מגיע בעיקר מרוסיה, והמחיר של הפחם עלה ב-100-150%, תלוי ממתי אתה מתחיל לספור. אז אנחנו יחסית עצמאים אנרגטית. זה דבר אחד שעוזר לאינפלציה כאן להישאר יחסית נמוכה. דבר שני, לא שפכנו פה כמויות מטורפות של כסף, כמו שעשו בארצות הברית בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה, הממשל האמריקני שפך המון כסף על הציבור, בין אם זה באופן ישיר, על ידי צ'קים שנשלחו הביתה, ובין אם זה באופן עקיף, על ידי הזרמה של המון המון כסף לשוק ההון, שמשם מתגלגל לכלכלה. עודף הכסף הזה בסופו של דבר יצר אינפלציה, פה בישראל פשוט לא עשינו את הצעדים האלה בהיקפים האלה, ולכן זה הרבה יותר נמוך מאשר במדינות אחרות.
אתה יודע, אנחנו מזכירים קורונה, ואני שומע כל הזמן שמנסים להסביר את עליית המחירים בהיעדר ידיים עובדות. וזה תמיד נשמע לי מאוד מוזר, כי אני זוכר שיחות גם שלנו, גם של אחרים, בתקופת הקורונה. כל הזמן דובר על משבר האבטלה, ועל החשש של המשק ייקח הרבה מאוד זמן לחזור לשגרה, והנה פתאום הגענו לבעיה ההפוכה, יש המון משרות, רוצים עובדים ואין.
זה נכון, ובחלק מהמקרים גם זה תורם לעליות המחירים, למשל בכל ענף השירותים, בין אם זה במסעדות, בין אם זה טיסות לחול, לא יודע אם בדקת מחירי טיסות לחול בקיץ או בחגים.
הנה, אני ויתרתי השנה, אני יכול
אתה ויתרת, אני לגמרי לך, מבין אותך, היה לנו את הוויכוח הזה בבית, המחירים הם אסטרונומיים, ובין היתר זה באמת נובע מחוסר בכוח אדם, בין היתר גם מעליות דלקים וכל מיני דברים כאלה שהזכרנו קודם. זו תופעה שאני לא יודע אם היא כאן להישאר בטווח הארוך. חלק מהעובדים והעובדות בוחרים לעבוד ב, אתה יודע מה, כל מיני עבודות כמו וולט, שמשלמות הרבה יותר מאשר לעמוד כל היום ולשאול אנשים אם הם ארזו לבד או לא ארזו לבד. יכול להיות שבטווח הבינוני הדבר הזה ייפטר, אבל לפחות כרגע גם זה משפיע על המחירים בהחלט.
בוא נדבר קצת על התפקיד של הממשלה בעניין הזה, ואני חושב שזה גם הולך להיות מאוד מאוד אקטואלי, כי לשמחתנו, איזה כיף, אנחנו בפני עוד מערכת בחירות אחת, וכבר אפשר לראות שיש צעד שמשתמש נורא במשבר הכלכלי, ואומר, הנה, תראו, כישלון הממשלה.
אנחנו נוריד את המחירים. אנחנו נוריד את המחירים ונעזור לכם. המשכנתא עולה, הדלק, שמעתם? נוריד את הדלק גם. אתם רוצים שהם ירדו?
בצד אחר שאומר מה אתם רוצים, זה עניין בינלאומי, עניין גלובלי, לא משהו שיכולנו לעשות משהו לגביו.
כלכלת ישראל קטנה שהיא כולה, אני יודע, 0.5% מכלכלה עולמית, זה גדול עלינו להשפיע על מחירי הנפט.
עד כמה התפקיד של הממשלה הוא באמת מרכזי כאן? עד כמה יש מה לעשות? או שאתה יודע, זה באמת עניין עולמי, צריך להוריד את הראש ולחכות שזה יעבור מעלינו.
אז אני אענה לך על זה בשני חלקים. דבר שני, יש ציטוט מאוד נחמד שאני אוהב של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, ברעיון שהוא נתן, נדמה לי ב-2011, לדנה וייס, אז בחדשות ערוץ 2, היא שואלת אותו על מחירי הדלק העולים. והוא מסביר שם שהוא יכול להבטיח שמחירי הדלק ירדו, אבל זה לא בידיו.
אנחנו לא שולטים מחירי הדלק, ואם אני אתחייב כאן שאני אקבע מחיר לדלק, אין לי את הכוח הזה לשום מדינה, לאובמה אין את הכוח הזה.
הוא אומר, זה אפילו לא משהו שאובמה יכול להשפיע עליו.
הממשלה לא שולטת במחירי הדלק, מעצמות לא שולטות במחירי הדלק.
והוא צודק, היכולת של ממשלת ישראל להשפיע על מחירי הדלק שאתה ואני קונים בשביל למלא את האוטו, היא יחסית שולית. ממשלת ישראל יכולה להוריד את המס שהיא גובה על הדלק, שהוא מהווה בערך 50% ממחיר הדלק, אבל ייווצר לה חתיכת חור בהכנסות הממשלה ממיסים, והיא לא יכולה באמת להרשות את עצמה. ראינו את שר האוצר אביגדור ליברמן, מוריד איזה חצי שקל, עשה טובה, אחלה, הדלק עדיין ביותר מ-8 שקלים לליטר. אז זה לא שהממשלה יכולה פשוט ללחוץ על כפתור, וכל המחירים של כל הדברים ירדו, מדלק ועד ירקות ופירות. יש צעדים שהממשלה יכולה לעשות, כל מיני רפורמות מבניות ודברים כאלה, שהממשלה יוצאת אגב, עשתה חלק מהם, אלה פשוט דברים שמשפיעים בטווח הארוך, לא בטווח המיידי. מהצד השני, יש גוף אחד שכן פועל בשביל להוריד את קצב עליית המחירים, כי זה המנדט שלו, זה מה שהוא אמור לעשות. והגוף הזה הוא בנק ישראל, הבנק המרכזי שלנו, כמו שיש בנקים מרכזיים במדינות אחרות ברחבי העולם, והבנק המרכזי, בנק ישראל, הוא גוף עצמאי הפוליטי. הוא לא תלוי בממשלה, הוא לא צריך לחכות לממשלה, הוא פועל לבד. והכלי המרכזי שהוא מפעיל בשביל להילחם בעליית המחירים, הוא כלי הריבית. בנק ישראל ממש לפני ימים אחדים, העלה את הריבית במשק. כשבנק ישראל מעלה את הריבית, הוא בעצם מנסה להוריד את האינפלציה. האופן הכי פשוט שאני מכיר לחשוב על זה, זה ככה. כשהריבית עולה, זה אומר שגם הריבית שאנחנו נקבל בבנק על פיקדון, שנפקיד בו כסף, הריבית הזאת עולה. נניח שאני לא יודע מה קרה, והריבית על הפיקדון בבנק עלתה פתאום ל10%. בן אדם שיש לו קצת כסף, אומר לעצמו, רגע, למה שאני אשקיע את הכסף הזה בנדלן, בבורסה, היכן שההשקעות שלי יכולות להסתבך או לרדת ואני אפסיד כסף? במקום זה אני אשים כסף בפיקדון בבנק, זה דבר אחד הבטוחים בעולם, אני אקבל איזה ריבית מטורפת של 10%, מגניב, אני אשים שם כסף, ואז הרבה אנשים שמים כסף בפיקדונות בבנק, והכסף בעצם יוצא מהשוק, וברגע שיש פחות כסף בשוק, המחירים יורדים. אז הריבית שלנו היא לא 10%, לא קרוב לזה אפילו, אבל ככל שהריבית של הפיקדונות תעלה, כי בנק ישראל מעלה את הריבית, אז האטרקטיביות של לשים שם כסף תגדל, וכסף יצא מהשוק. וכך, על ידי העלאת הריבית, בנק ישראל בעצם מנסה לצנן את האינפלציה, והוא פועל באופן עצמאי ומנותק לחלוטין מהפוליטיקה, ולכן העובדה שאנחנו הולכים למערכת בחירות היא לא טובה לכלכלה, עדיף שהייתה ממשלה מתפקדת, אבל אם נודה על האמת, זה לא שלממשלה יש המון כלים להפעיל בשביל להילחם בעליות המחירים. מה שהממשלה הייתה יכולה לעשות, זה לעזור לאוכלוסיות החלשות שנפגעות הכי הרבה מהאינפלציה, וכשאין ממשלה מתפקדת, אז את זה מאוד קשה לעשות.
אנחנו מדברים על ריביות ועל חסכונות, זה שיח שאנחנו שומעים הרבה פעמים גם בהקשר של השווקים הפיננסיים, הבורסה, שגם שם, בתקופה האחרונה, יש טלטלות וירידות גדולות והרבה מאוד חוסר ודאות. איפה הדברים האלה מתחברים, אם בכלל?
אז הם מתחברים בריבית. הסיבה העיקרית שבגללה אתה רואה את הבורסות צונחות, זה התחיל בארצות הברית ומשם זה מתפשט לכל העולם, גם כאן לישראל, זה בגלל הריבית. אמרתי קודם שאפשר להסתכל על הקשר שבין הריבית למחירים על ידי החלק של הפקדונות, אבל אפשר להסתכל על זה גם מהצד השני. כשהבנק המרכזי מעלה את הריבית, הוא בעצם הופך את מחיר הכסף להרבה יותר יקר. הוא יותר יקר למי שלוקח משכנתא בשביל לקנות בית, הוא יקר יותר בשביל מי שלוקח הלוואה בשביל לממן חופשה בחול או לקנות אוטו, והוא יקר יותר בשביל המגזר העסקי. המגזר העסקי, חברות עסקיות, לא משנה אם זה סופר פארם או חברה שמייצרת מוצר מזון כלשהו, החברות מממנות את הפעילות השוטפת שלהם כל הזמן על ידי לקיחת הלוואות בעיקר מהבנקים. לא רק, אבל בעיקר מהבנקים. וברגע שהריבית עולה, המחיר של ההלוואות האלה עולה. מה שאומר שאם לחברה יש איזשהו כסף פנוי, איזשהו רווח, היא עכשיו צריכה לקחת חלק יותר גדול מהרווח הזה ולשים אותו לטובת תשלומי ריבית על ההלוואות שאותה חברה לוקחת. מה שאומר שהרווחיות שלה קטנה. אם למשל היא עוברת להיות רווחית להפסדית בגלל הדבר הזה, היא תצטרך גם לצמצם עובדים, או להוריד להם את המשכורת, אולי להעלות את המחירים של המוצרים שלה. שוק ההון אמור לשקף את מידת הרווחיות של החברות שנסחרות בו. ברגע שהרווחיות שלהן יורדת בגלל העלאת הריבית, אתה רואה את כל הירידות האלה בבורסה.
בוא נסתכל קדימה, עד כמה שאפשר כמובן, כמה זמן זה ייקח, או למה אנחנו צריכים לצפות שיקרה כדי שהמצב יהיה טוב יותר, חוץ משהמלחמה באוקראינה תסתיים?
א', אם הייתי יודע בדיוק מתי הדבר הזה יסתיים, אז הייתי בן אדם מאוד מאוד עשיר, אבל חוץ מזה, בוא נסתכל על מה שבנק ישראל חוזה. בנק ישראל חוזה דבר ראשון שהריבית שלו תעלה בעוד 1.5% בשנה הקרובה, מה שאומר ששיא האינפלציה מבחינת בנק ישראל לפחות הוא עדיין לפנינו. מה שכן, בנק ישראל מנסה לשדר איזשהו מסר של נחישות, של אני מתכוון להילחם באינפלציה בכל מחיר, כי האינפלציה היא כוח הרס באמת מהגדולים שידענו, ואני מתכוון להעלות את הריבית, גם אם זה אומר שאני הולך לפגוע בפעילות הכלכלית עד כדי מיתון. כלומר, עד כדי שבמקום צמיחה, הכלכלה תתכווץ לאחור ותיווצר פה אבטלה מסוימת, ואנשים יאבדו את העבודה שלהם, כי מבחינת בנק ישראל עדיף מיתון של רבעון אחד או שניים, כלומר פחות משנה, ואחרי זה לחזור לצמיחה, מאשר אינפלציה שמשתוללת ויוצאת משליטה, כי זה משהו שבאמת הורס את הכלכלה לחלוטין. לכן, אני לא יודע מתי הדבר הזה יעצור, אבל אם אנחנו שואלים את בנק ישראל, לדעתו כבר בתוך השנה הבאה, איפשהו בין אמצע לסוף השנה הבאה, אנחנו נראה את האינפלציה חוזרת לפסים יותר נורמליים במרכאות, של באזור ה-2% לשנה. האם בנק ישראל צודק או לא? אני לא יודע. בוא נגיד שעד עכשיו הבנקים המרכזיים די טעו בתחזיות שלהם, הם חשבו שהאינפלציה הזאת תיגמר מזמן. זה נכון שהמלחמה ברוסיה קצת הפתיעה את כולם, ולא באמת ידענו שהיא תקרה ואיך היא תקרה, אבל גם עכשיו אני חושב שכדאי לקחת את התחזיות האלה ברבון מוגבל מסוים. אנחנו עדיין בעולם שמתאושש ממגפה, אנחנו לא בדיוק יודעים איך התסריט הזה עובד. אני חושב שאנחנו כולנו עדיין נגלגל את המילה אינפלציה, כך או אחרת, בשנה הקרובה.
ופה גם יש הרבה מאוד עניין של פסיכולוגיה, כי מצד אחד שהמחירים עולים, אנשים זהירים יותר, אולי שקולים יותר, מחושבים יותר בהוצאות שלהם, יש להם פחות כסף פנוי, מצד שני, עצם קו המחשבה הזה זה רק מה שמגלגל את כדור השלג ומחריף את המשבר.
ואפשר גם להסתכל על זה הפוך, כלומר, בנק ישראל אומר לעצמו, אוקיי, אם אני מעלה את הריבית, ופתאום יקר לי יותר לקחת משכנתה והלוואות אחרות שאני צריך, ונשאר לי פחות כסף פנוי, או אם אנשים חושבים, אוקיי, אנחנו הולכים למיתון, אז אנחנו מתחילים לצרוך פחות ולשמור יותר כסף בצד, עצם שינוי ההתנהגות הזה, בגלל ההיבט הפסיכולוגי של האינפלציה שהזכרת, עצם שינוי ההתנהגות הזה יכול בסופו של דבר להוריד את המחירים. כי אם אנשים מורידים שנייה רגל מהדוושה של הצריכה, המחירים יתחילו לרדת, כי אנשים שמוכרים לנו מוצרים ושירותים עדיין רוצים למכור אותם, ואם אנחנו מקטינים צריכה, הם, אתה יודע, יעשו מבצעים, יורידו מחירים וכו', וזה בדיוק מה שבנק ישראל רוצה. האם זה כבר קורה? עדיין לא. אתה רואה את נדבג עדיין מפוצץ, אנשים עדיין קונים דברים, אנשים עדיין הולכים למסעדות. ייתכן שאנחנו כבר גולשים למיתון, אבל לפחות תודעתי ציבורית, התחושה הזאת עוד לא שם, שוק העבודה עדיין מאוד חזק, להוציא נגיד חלקים בהייטק שמתחילים לפטר אנשים, אבל זה עדיין לא התפשט לכל שוק העבודה. אם חלילה זה אכן התפשט, אז אתה תראה באמת מיתון מתחיל להיווצר, ואז המחירים כנראה ירדו. אחרת, אם נגיע למצב שבו יש גם מיתון, וגם מחירים עולים, זה יהיה המצב הגרוע ביותר. ואני רוצה להגיד עוד משהו, אני יכול?
בטח.
משהו כזה אחרון לסיום. כשאנחנו בתקשורת מדברים על אינפלציה, אז אנחנו כמו תמיד נוטים קצת, אתה יודע, לדבר בדרמטיות, ואולי טיפונת להגזים, אבל שאלת אותי בהתחלה, האם האינפלציה שאנחנו רואים עכשיו היא משהו חריג? אז היא חריגה ביחס לעשור האחרון. אבל אם נסתכל הרבה יותר אחורה, 20, 30, 40 שנה אחורה, פעם היינו במקום הרבה יותר גרוע, של אינפלציה של 9, 10% בשנה, בשנות ה-80 זה היה 20% בחודש, 400% בשנה. אלה היו חיים איומים ונוראים, ואף אחד מאיתנו לא רוצה לחזור לשם, וכל מקבלי ההחלטות עושים הכל בשביל שלא נחזור לשם. ולכן, האינפלציה של עכשיו היא לא נעימה בכלל, ויכול להיות שהיא תעלה, אבל צריך לקחת אותה בפרופורציה. אנחנו לא בעולם ההוא המטורף של ההיפר אינפלציה של תחילת שנות ה-80, ואני מאוד מקווה שגם לא נגיע אליו.
יכול להיות בעצם שבסך הכל היה כאן עשור מצוין, מבחינה כלכלית, וגם דברים טובים נגמרים בסוף, ואנחנו צריכים להתרגל לרעיון הזה שיש איזה תיקון לאחור?
כלכלה, אני זוכר כשאני למדתי בתואר הראשון, הסבירו לי שכלכלה זה עניין מחזורי. יש מחזורי עסקים, לפעמים היא עולה, ולפעמים היא יורדת. כשהיא עולה במשך הרבה מאוד זמן, אנשים מתחילים לחשוב שככה זה יימשך לנצח, והם שוכחים את הירידות. אבל הירידות באות בסופו של דבר, והן חלק טבעי עד כמה שאפשר להשתמש במילה הזאת, מהכלכלה. אנחנו פשוט כולנו מקווים שהדבר הזה יהיה כמה שיותר קצר, ושכמה שפחות אנשים ייפגעו ממנו בתהליך.
שאול, תודה רבה.
תודה לכן.
האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי, ביצוע טכני קרן בר ולריסה בלטר קאץ. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק הזה, ואם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אז אתם מאוד מאוד מוזמנים גם לדרג אותנו, דירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, בואו לכתוב לנו בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם אליי, באופן אישי, חפשו חן ביאר בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסקטים נוספים מבית כאן, אפשר למצוא באתר שלנו או בכל אפליקציה שבה אתם אוהבים להזין לפודקאסטים שלכם. אני חן ביאר, נשתמע.